שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ו במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם ונלמד עד המשנה בעמוד ב', והשיעור היום יהיה 14 דקות. בתחילת הפרק דיברנו על קורבנות שהם קודשי קודשים, ואתמול התחלנו לדבר על קורבנות שהם קודשים קלים, כשלשני סוגי הקורבנות יש דין מיוחד שהוא שייך רק בשטח שמוגדר העזרה. בקודשי קודשים ראינו שאומנם שוחטים דווקא בצפון העזרה, אבל בחטאת והשם שהכהנים אוכלים, הם יכולים לאכול בכל העזרה, זה דין אחד לכל העזרה, ובקודשים קלים כמו שלמים שלא צריך לאכול בתוך העזרה, סיימנו אתמול בדין אחר שתלוי בעזרה, וזה ששוחטים אותם בכל העזרה ולא רק בצפון. אומנם הגבלנו את זה שזה צריך להיות דווקא מול פתח ההיכל, אבל העיקרון הוא שזה בכל העזרה. אז שוב, בקודשי קודשים אוכלים בכל העזרה, בקודשים קלים שוחטים בכל העזרה. אלה שני הדינים שראינו בינתיים בפרק לגבי העזרה, והיום, כהמשך למה שראינו אתמול על אכילת קודשים קלים בעזרה, נדבר על מה נחשב עזרה ומה לא ולאיזה דינים, זה יהיה החצי הראשון של השיעור. אז הגמרא מתחילה את הסוגיה בשתי מאמרות, אחת של רב יהודה בשם שמואל ואחת של ברייתא ששנו לפני רב נחמן, ששניהם אומרים שהגודל של העזרה זה 187 אמה על רוחב של 135, ורב נחמן אומר שיש לזה שלוש נפקמינות, שתי נפקמינות זה מה שכבר אמרנו, שאוכלים קודשי קודשים בעזרה ושוחטים קודשים קלים בעזרה, ונפקמינה נוספת זה לאדם תמה שנכנס למקדש, שדווקא אם הוא נכנס לעזרה אז הוא מתחייב, ואם הוא נכנס למשהו אחר מחוץ לעזרה אז לא. אז אלה שלושת הנפקמינות לגבי מה זה עזרה, ועכשיו השאלה המתבקשת היא, למה הם היו צריכים לתחום לנו את העזרה באורך ורוחב? הרי אנחנו יודעים מה זה עזרה. אלה כנראה שהם באו ללמד שדווקא זה נחשב העזרה, אבל יש דבר אחר שהיינו יכולים לחשוב שהוא גם חלק מהעזרה והוא לא. מה זה אותו אזור שהם באו למעט שהוא לא נחשב חלק מהעזרה? אז הגמרא מביאה שתי הצעות, את הראשונה היא מיד דוחה. הצעה הראשונה זה שהם באו למעט את העובי של הכותל עצמו של העזרה, כלומר הפתח והחלונות, זה לא נחשב חלק מהעזרה, אבל הגמרא מיד דוחה כי יש משנה מפורשת שגם זה נחשב חלק מהעזרה. לכן את ההצעה הראשונה דחינו. הצעה השנייה זה שהם באו למעט מהלשכות. הלשכות היו חדרים שלא היו בשטח של העזרה עצמו, אבל הכניסה אליהם היה דרך העזרה. אז היינו יכולים לחשוב שכיוון שהם מחוברים לעזרה ונכנסים אליהם דרך העזרה, אז אולי הם גם קדושים בקדושת העזרה, לכן התנא ששנו לפני רב נחמן משמיע לנו שלא, אלא רק העזרה קדושה, והלשכות האלו הם לא קדושות. עכשיו על זה הגמרא מקשה משלושה מקורות, שבסופם נצטרך קצת לסגת מההחלטיות של מה שאמרנו עכשיו. הקושייה הראשונה זה ממשנה במעשר שני, שם כתוב במפורש שגם הלשכות היו קדושות בקדושת העזרה. אז זה לכאורה קשה למה שאמרנו, מתרצת הגמרא, המשנה הזאת דיברה רק מדרבנן, אבל מדאורייתא באמת לא היו קדושות. אז עם הקושייה הראשונה הסתדרנו, אבל הקושייה השנייה קצת יותר מפורטת, ואיתה יהיה לנו קצת יותר קשה להסתדר. הקושייה השנייה היא מברייתא ששם כתוב שבאותם לשכות הכהנים יכלו לאכול קודשי קודשים. עכשיו לפי זה ברור שאותם לשכות הם לא רק קדושות בקדושה דרבנן, כי הרי דרבנן לא ירשו לאכול קודשי קודשים במקום שהוא לא באמת קדוש מדאורייתא. אז הנה לכאורה ראיה שאותם לשכות כן קדושות בקדושת העזרה. זאת הקושייה השנייה, ומתרץ רבה שצריך להבדיל בין אכילה לבין הקדושה עצמה. כלומר, באמת הלשכות האלו הם לא קדושות, וממילא אסור לשחוט בהם, ואם תמי ייכנס הוא לא יתחרב קראת. ולא רק זה, החונים מוסיפים שאם גם יוציאו להם את הדם או את האימורים, אז זה ייפסל בפסול יוצא. כלומר, זה לגמרי לא חלק מהמקדש, ובכל זאת יש לימוד מיוחד שמלמד שלעניין אכילת הקודשי קודשים, עצם זה שהם פתוחים לעזרה זה מספיק, ואפשר לאכול שם קודשי קודשים. מאיפה לומדים את זה? כתוב בבי קרביו, והנותרת ממנה וכולי, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר או אל מועד יוכלו. למה כתוב כאן פעמיים לאכול, גם תאכל וגם יוכלו? אלא זה בא ללמד שאפשר לאכול בהרבה מקומות, כלומר לא רק בעזרה ממש, אלא גם במקומות שהם תפלים לעזרה. עד כאן התירוץ לקושייה השנייה, ובינתיים הסקנו שהלשכות האלו הם לא חלק מהעזרה, ובכל זאת אפשר לאכול שם, אבל לעניין טומאה ולעניין שחיטה הם לא חלק מהעזרה. ועכשיו מתוך זה נגיע לקושייה השלישית שהיא מדברת על טומאה. הקושייה הזאת היא מברייתא שהיא קודם כל חוזרת על מה שאמרנו עכשיו לגבי אכילה שאפשר לאכול שם קודשי קודשים, אבל היא מוסיפה עוד שני דינים, דין אחד נאמר עוד רגע, אבל הדין השני שהיא מוסיפה זה שאם טמא נכנס לשם הוא חייב. אז הנה אנחנו רואים שאפילו לעניין טומאה אותם לשכות נחשבות כחלק מהעזרה. זאת הקושייה השלישית, ועליה כבר לא נוכל לומר שהאכילה זה שונה, כי הברייתא דיברה לא רק על אכילה אלא גם על טומאה. עונה הגמרא שפשוט צריך לשנות את הגרסה בברייתא. באיזה זכות אנחנו יכולים לשנות את הגרסה? כי כבר בתוך הברייתא עצמה יש בעיה פנימית. למה? כי אמרנו מקודם שהברייתא מוסיפה עוד שני דינים חוץ מהאכילה, הזכרנו בינתיים רק את הדין השני, שזה הטומאה, ועכשיו נאמר את הדין הראשון. הדין הראשון שהברייתא אומרת, זה שבאותם לשחות אסור לשחות קודשים קלים. אז לכאורה יוצא שממילא יש לנו כאן בעיה בתוך הברייתא, כי מצד אחד היא אומרת שלא שוחטים שם קודשים קלים, כלומר זה לא חלק מהזרה, ומצד שני אומרת שאם טמא נכנס לשם אז הוא חייב, ושאוכלים שם קודשי קודשים. אז לגבי אכילת קודשי קודשים כבר אמרנו שזה שונה, לכן זה לא באמת קושייה, אבל לגבי שני הדברים האחרים, טומאה מול שחיטה, יש לנו כאן בעיה. איך יכול להיות שמצד אחד אם טמא נכנס לשם אז הוא חייב, כלומר זה חלק מהזרה, אבל מצד שני לא שוחטים שם קודשים קלים, כלומר זה לא חלק מהזרה. כך שיוצא שממילא הברייתא עצמה הבעייתית, וממילא אין לנו בעיה לשנות את הגרסה לגבי טמא, כך שבמקום שהוא יהיה חייב, נאמר שהוא לא חייב, ולפי זה יוצא שגם לעניין טומאה וגם לעניין שחיטה, לשחוט היום לא חלק מהזרה, ורק לעניין אכילה כאמור זה יוצא דופן שאפשר לאכול שם. אז זה התירוץ של הגמרא, ולמסקנה הוא באמת יתקבל, אבל קודם הגמרא רוצה לדחות את התירוץ הזה, ולומר שאפשר לפתור את הבעיה הפנימית בתוך הברייתא בדרך אחרת, בלי לשנות את הגרסה. איך נעשה את זה? נאמר שבאמת הלשכות הם כן חלק מהעזרה, ולכן אם נכנס לשם טמא הוא כן חייב, וזה שהברייתא אומרת שאי אפשר לשחוט שם קודשים קלים, זה לא כי זה לא חלק מהעזרה, אלא פשוט כי למדנו אתמול שחייבים לשחוט לפני פתח ההיכל, ובאותם לשחוט זה לא נחשב לפני פתח ההיכל. זה הניסיון לדחות את התירוץ, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שההצעה בתירוץ יותר מתקבלת, כי אם נאמר שזה שהברייתא אסרה לשחוט שם זה פשוט כי זה לא נחשב לפני ההיכל, אז מה החידוש בברייתא? הרי למדנו כבר שצריך לפני ההיכל. אלא ברור שהברייתא אסרה לשחוט גם בלשכות כאלה שהם כן מול ההיכל, והסיבה שהיא אסרה זה בגלל שהן פשוט לא קדושות בקדושת העזרה. וממילא גם נשנה את הגרסה לגבי טמא ונאמר שהוא לא חייב. אז אלה היו שלושת הקושיות והתירוצים לגבי מה שאמרנו שכשנתנו מידה מדויקת לעזרה זה בא להפוקה מאותם לשכות, והמסקנה היא שבאמת הם לא חלק מהעזרה, לא לעניין שחיטה וגם לא לעניין תומה, ורק לגבי אכילה זה יוצא דופן שבכל זאת אפשר לאכול בהם. אז עד כאן עיקר הסוגיה הראשונה, רק יש לנו עוד השלמה קטנה, זה נמצא בערך ברבע התחתון של עמוד א', במילים ולאכילה לא בעינן. אומרת הגמרא שם שיוצא ממה שאמרנו עכשיו לגבי אכילה שאפשר לאכול באותם לשכות, וזה קשה ממה שלמדנו אתמול, כי שם למדנו שלא רק השחיטה צריכה להיות מול הפתח, אלא גם האכילה של קודשי קודשים. עונה הגמרא שגם כאן פשוט צריך לשנות את הגרסה ולמחוק מאותם ברייתות את האכילה, ובאמת רק השחיטה צריכה להיות מול הפתח, אבל האכילה לא צריכה להיות מול הפתח. וזה הגענו לנקודותיים בתחתית עמוד א', וסיימנו בזה את החצי הראשון של השיעור. בחצי השני של השיעור אנחנו חוזרים להתמקד בנושא של המשנה שלנו, שזה קורבן שלמים, ונדבר על הדין המיוחד של שלמים שאוכלים אותו ביום ההקרבה, בלילה וביום שלמחרת. אנחנו נראה את המקורות של זה בויקרא זין ובויקרא יוטט, ובעיקר נתמקד מה הדין בלילה שאחרי היום השני. בכל אופן, לפני שנראה את כל זה, הגמרא מביאה נושא אחר שבא כאן בדרך אגב, והוא מובא כאן למרות שהוא לא עוסק דווקא בשלמים, אלא בכל הקורבנות פשוט כי לומדים אותו מאחד מהפסוקים של שלמים. הדין הזה זה הדין של הדם של הקורבנות שחייבים לזרוק אותו על המזבח ביום של ההקרבה, ואם לא עשו את זה ושקעה השמש, הדם נפסל. מה המקור לזה? הפסוק על שלמים בויקרא זין, כתוב ואם נדר או נדבה וכולי, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת, והנותר ממנו יאכל, פסוק אחרי זה כתוב והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק מדבר על זמן אכילת הבשר, אבל אומרת הגמרא שאם הפסוק רק מדבר על אכילת הבשר ביום השחיטה, אז היה מספיק לכתוב ביום זבחו יאכל וממחרת, זבחו זה השחיטה ובאותו יום מותר לאכול וממחרת. למה התורה כתבה ביום הקריבו את זבחו יאכל? ההקרבה הכוונה היא לזריקת הדם על המזבח. אלא זה בא לדרוש שגם ההקרבה צריכה להיות באותו יום של הזביחה, כלומר שצריך לזרוק את הדם דווקא באותו יום שבו שחטו, וברגע ששקעה השמש הדם נפסל, אז זה הלימוד והוא גם יישאר למסקנה. רק בסוגריים לומר שהגמרא שואלת, אולי צריך ללמוד מהפסוק שהזמן של האכילה תלוי רק בזריקת הדם, כלומר שאולי באמת לא צריך לזרוק את הדם דווקא באותו יום, אלא מתי שאתה זורק אז יש לך יומיים לאכול. עונה הגמרא שאם כך היה צריך להיות כתוב ביום הקריבו יאכל וממחרת בלי המילה זבח, אלא מזה שכתוב ביום הקריבו את זבחו אז לומדים את שני הדברים, גם לומדים שאכילת הבשר תלויה ביום של הזביחה, וגם לומדים שההקרבה, כלומר זריקת הדם, צריכה גם כן להיות באותו יום של הזביחה. עד כאן הנושא של הפסול של הדם ששקעה לו השמש. נעיר בסוגריים שברשי ותוספות עולה השאלה למה צריך לזה בכלל לימוד מיוחד, הרי בכל האימורים ובדם יש פסול של לינה, כלומר כשמגיע הבוקר, וממילא בלילה לא זורקים, כך שלא ברור מה נפקמינה בזה שאנחנו אומרים שהדם נפסל כבר בלילה. לא נוכל להיכנס כאן לתשובות של רשי בתוספות, נכתוב אותם בקצרה בהערות באתר. בכל אופן, עד כאן הנושא שבן אותו רק בדרך אגב, כיוון שהוא נלמד מהפסוק של שלמים. ועכשיו, בשורה התשיעית בעמוד ב' בנקודותיים, אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, שזה קורבן שלמים. אז כמו שאמרנו, את השלמים אוכלים ביום ההקרבה, בלילה שאחרי וביום למחרת. נקרא את הפסוקים שאומרים את זה, בויקרא זין כתוב, ואם נדר או נדבה, זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת, והנותר ממנו יאכל, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. זה בויקרא זין, בויקרא יוטט כתוב, ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד היום השלישי, באש יישרף. אז שני הפסוקים אומרים שאוכלים יום, לילה ויום, ועכשיו לגבי הדין הזה נראה שני דיונים בגמרא, ונתחיל דווקא בדיון השני שהוא מתחיל ממש באמצע עמוד ב' בנקודותיים, ורק אחרי זה נחזור אחורה לדיון הראשון. אז הדיון השני זה בתוך ברייטה, שהברייטה מביאה מקור למה שאמרנו עכשיו, וגם מוסיפה על זה עוד דין. הברייטה מחולקת לשני שלבים, כשבכל שלב יש הווה מינה ולימוד בפסוק למה לא לומר כמו ההווה מינה. השלב הראשון של הברייטה זה הלילה שאחרי היום השני, שהברייטה מביאה הווה מינה שאולי באותו לילה גם כן מותר לאכול את בשר השלמים. מה ההווה מינה? הרי בשני הפסוקים שקראנו על השלמים כתוב שצריך לאכול ביום ההקרבה וממחרת, לא כתוב לילה. אומרת הברייטה שיש הווה מינה כזאת כי בכל שאר הקורבנות אוכלים את הבשר ביום ההקרבה ובלילה שאחרי. כלומר תמיד הלילה הולך אחרי היום לעניין האכילה. אז אולי גם כאן אומר שכשהתורה אמרה שאפשר לאכול עד היום השני, התכוונה גם ללילה שאחריו. זאת ההווה מינה של הברייטה, והברייטה לומדת שלו מהפסוק בויקרא יוטט, נקרא אותו עוד פעם, ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. עכשיו הברייטה מבינה לפי רשי שהיה אפשר להיות כתוב, והנותר ביום השלישי באש יישרף. למה כתוב עד יום השלישי? אלא זה בא לדרוש ביום זבחכם יאכל וממחרת עד יום. כלומר, דווקא כשעדיין יום אפשר לאכול, אבל ברגע שמגיע הלילה שאחרי היום השני אז כבר אי אפשר לאכול. זה השלב הראשון בברייטה שבו היא לומדת שאי אפשר לאכול בלילה שאחרי היום השני. השלב השני של הברייטה מדבר על מתי שורפים את הבשר שנותר, האם שורפים את זה מיד כשמגיע הלילה אחרי היום השני, או שמחכים לבוקר של היום השלישי ואז שורפים ביום. אז אומרת הברייטה שהייתה הווה מינה שכן ישרוף מיד בלילה ולא נחכה לבוקר. למה יש הווה מינה כזאת? עוד פעם, בגלל ההשוואה לשאר הקורבנות, שאצלם ברגע שנגמר הזמן שלהם, כלומר בסוף הלילה הראשון, מיד שורפים אותם על הבוקר. אז אולי גם כאן ישרוף מיד כשנגמר הזמן, כלומר בלילה שאחרי היום השני. זאת ההווה מינה, אבל גם כאן אומרת הברייטה שלא, אלא שורפים רק בבוקר. מאיפה היא לומדת את זה? הפעם זה מהפסוק בויקרא זין, כתוב והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף, כלומר מתי שורפים דווקא ביום השלישי ולא בלילה שלפניו. עד כאן השלב השני בברייטה, וזה הביא אותנו למשנה בתחתית העמוד. מתי ראינו בברייטה שאוכלים יום, לילה ויום, בלילה שאחרי זה לא אוכלים אבל גם לא שורפים, אלא שורפים רק בבוקר. עכשיו כל זה היה כאמור החלק השני בסוגיה, ומתוך זה נחזור אחורה לחלק הראשון. החלק הראשון מתחיל במילה איתמר בשורה התשיעית בעמוד ב', ובחלק הזה הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין חזקיה לבין רבי יוחנן, כשבפשטות המחלוקת הראשונה תלויה במחלוקת השנייה, לכן גם כאן נשנה קצת את הסדר ונראה קודם את המחלוקת השנייה ורק אז את המחלוקת הראשונה. אז המחלוקת השנייה זה מה מעמד הבשר בלילה שאחרי היום השני, שכמו שאמרנו עכשיו לא אוכלים אותו אבל גם לא שורפים אותו. האם הוא כבר אז נחשב נותר אבל בכל זאת לא שורפים אותו עד הבוקר? או שכיוון שעדיין לא צריך לשרוף אותו, אז אמנם אסור לאכול אותו, אבל מי שאוכל אותו לא יביא חטאת, כי בעצם זה לא נותר עדיין. זאת השאלה, ונחלקו בזה חזקיה ורבי יוחנן. חזקיה אומר שזה עוד לא נותר, ורבי יוחנן אומר שזה כבר איסור נותר. זאת המחלוקת השנייה. עכשיו, מתוך זה נחזור אחורה למחלוקת הראשונה. המחלוקת הראשונה זה מה קורה אם מישהו לא הותיר את הבשר בפועל עד אותו לילה, אלא הוא רק חשב שהוא יעשה את זה, כלומר הוא בעצם חשב מחשבת פיגול לאכול את הבשר חוץ לזמנו, אבל הוא לא חשב שהוא יאכל את זה ביום השלישי, אלא הוא חשב שהוא יאכל את זה בלילה הוא שבין היום השני ליום השלישי. אז האם המחשבה הזאת מפגלת או לא? אז גם כאן יש מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן שבעצם תלויה במחלוקת שאמרנו הרגע. כלומר חזקיה שאומר שאין איסור נותר על אותו לילה, אז גם מי שחשב להותיר זה לא פיגול, ורבי יוחנן שחשב שיש איסור נותר באותו לילה, אז מי שחשב שהוא יעשה את זה, זה מפגל. אז זאת המחלוקת ביניהם, האם זה מפגל או לא, והגמרא מביאה ברייתא שבה מפורש כמו רבי יוחנן, שאם הוא חשב לאכול את הבשר של השלמים בלילה שאחרי היום השני, זה כן מפגל, כמו שגם בשאר הדברים זה מפגל אם הוא חשב לעשות אותם אחרי הזמן שצריך, כלומר בדם אחרי השקיעה, באימורים ובבשר של שאר הקורבנות, בזריחה שאחרי הלילה הראשון, ובשלמים כאמור כמו רבי יוחנן בשקיעה של היום השני. ובזה הגענו שוב לנקודותיים באמצע, את זה כבר למדנו, אז הגענו למשנה, נחזור על מה שראינו היום.